אנחנו פרשת וישלח, כן? כן, עכשיו התפילה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני אומר אליי שוב לארצך ולמולדתך והיטיבה עמך. כן, הוא פונה ישירות, יש לו קו ישיר לקדוש ברוך הוא. כן, וכל העניין של התפילה, האפקט האמיתי של התפילה זה אמונה והכרה שדע לפני מי אתה עומד, הנוכחות האלוקית. כי אם האדם מאמין באלוקים הרחוק, האינסופי, שהוא גם אינסופי, כן? אז במילא אין לו, אין לו תקשורת טובה איתו, כי הוא כל כך רחוק, איפה הוא שם באינסוף. אבל המעמד של התפילה הוא מעמד של קרבת אלוקים. כן, אדם צריך להכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא לא רק בשמיים, אלא גם בארץ. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. והעניין של האלוקים הוא קרוב אליך. קרוב השם לכל קרה, לכל השם קרוב באמת. לא קרבה גיאוגרפית חס ושלום, אלא קרבה הזאת שהוא כמו אבא שלך, הוא ממש קרוב אליך. זה העמידה הנכונה בתפילה. כן, והוא מדבר, צריך לדבר אליו כאיש של רעהו. גם כאן רואים שיעקב מתפלל, מתפלל, אומר, אלוקי אבי אברהם, אבא שלי, כאילו משפוחה, מדברים כאן, לא משפוחה, קרוב, קרוב, קרוב. בוא נראה. ואלוקי אבי יצחק, ולהלן הוא אומר, הוא פחד יצחק. למה כאן הוא משנה מ... אלוקי אבי יצחק, כאן הוא אומר, שם הוא אומר פחד יצחק. ועוד מהו שחזר והזכיר שם המיוחד, שם השם, שם ההוויה. השם האומר אליי שוב לארצך. היה לכתוב, האומר אליי שוב לארצך, בלי להזכיר את שם השם. אלא כך אמר יעקב לפני הקדוש ברוך. שתי הבטחות הבטחתני. למי אומר את זה? לקדוש ברוך הוא. אתה הבטחת לי משהו. צריך לעמוד בהבטחה או לא? מה אתם אומרים? אה? הבטח. זה נקרא, יש, נקרא אמונה וביטחון. אמונה, יש מאמר של הרמב"ן, אמונה וביטחון. הוא אומר, אמונה יש לה הרבה אנשים, ביטחון לא לכולם. ביטחון זה פרי האמונה. אני בא מכוח ההבטחה האלוקית, אני בטוח שאתה, אתה הבטחת, אתה צריך לקיים. אני בטוח בדברים האלה. בכוח זה אני בא מדבר אליך, בכוח ההבטחה האלוקית. שתי הבטחות הבטחתני. אחת בציתי מבית אבי מבאר שבע, שאמרת לי, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, ושם אמרת לי, משמרתיך בכל אשר תלך. ובבית לבן, אז זו הבטחה אחת, הוא קיים את ההבטחה הזאת. קיים, ודאי שקיים. בבית לבן אמרת לי, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך. ושם נגלית עליי בשם המיוחד לבדו, שם ההוויה, שנאמר ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך. בשתי הבטחות אלו אני בא לפניך. כשם שקיימת את ההבטחה הקודמת, ששמרת עליי בבית לבן, עכשיו חביבי, הבטחת לי, זהו, אין ברירה, אתה שומר עליי. אנחנו נמצא ב... לפני הפגישה עם עשיו, הוא נמצא בחשש מה יהיה עם זה. אבל הוא בא בתפילה מתוך ביטחון, לא רק אמונה, שהקדוש ברוך הוא יקיים את ההבטחה, ויותר מזה, הוא דורש שהוא יעמוד בהבטחה, לא רק שהוא בטח בזה, אלא הוא אומר שהוא יקיים. זאת אומרת, הוא חי את העתיד. יש כאן, בתפילה אנחנו חיים את ההווה לכל. כן, יש חיי עולם וחיי שעה. תפילה זה חיי שעה. ועל העכשיו. אבל גם חיי השעה שלנו, שאנחנו מתפעלים את 18 או כל תפילה שהיא, אנחנו צריכים תמיד להיות מאמינים ובוטחים שכל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, למרות שההווה לא מאיר לנו פנים לפעמים, מסיבה כזו, חיי השעה לא מאירים לנו, כמו בגלות, כמו אצל יעקב, יש לו חששות, אבל הוא יונק משם ההוויה, הוא יונק מהדבר הקיומי, שלעולם לא ייעלם, לעולם הוא, השם ההוויה הוא מהווה את הכל, והוא לא משתנה, השם ההוויה מראה על, על, על הייחוד השם, כן? ולכן הוא פונה אליו בתפילה, בשם ההוויה בתפילה. משהו לגמרי אחר, מאשר אדם בא לקראת סכנה מבועל ומפוחד, ומה יהיה ואיך יהיה. ותפילה היא לא רק פנייה אל הקדוש ברוך הוא, היא גם ממלאת את אותם פועל בביטחון, כן? הוא לא מסופק בהבטחות הקיומיות שלו. ברור שאחרי כמה, 3,000 שנה, עם ישראל חי. כל ההבטחות מתקיימו, והתקיימו בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, לא משתנה. הוא קיים כל הזמן, השינוי בנו.
רבות מחשבות
ללוי, שהצד
השני תקום. ודאי,
כן, אבל...
הקדוש ברוך הוא יקיים, אתה לא צריך לשכנע
אותו. לא, לא צריך לשכנע אותו לקיים את הדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם שלו, לתפילות שלו. הוא מתהווה, כי אנחנו הילדים שלו. כולנו בלי יוצא מן הכלל. הוא רוצה שהילדים יהיו ילדים שהרצון שלהם יהיה רצון טוב. הוא רוצה, אז מה זה תפילה? אתה מביע את רצונותיך. משאלות לבך, זה כל כך משמח את ליבו, למרות שהוא, איך אומרים, תחות קיימות, הוא קיים לעד אל הנצח נצח. כל התפילה זה פנייה שלנו אל הבורק, והוא פדגוג טוב, כל מחנך טוב, אומר, איזה תלמיד יש לי, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה להצליח, הוא פונה אליי, מבקש ממני, הוא משהו גדול. לא שהוא בעצמו משתנה, הוא מסתדר גם בלעדינו, הוא יכול להסתדר, אבל מבחינתנו הוא רוצה שאנחנו נעלה בסולם החיים, שנחלץ מהאדם נמצא בעולם הזה בהמון קשיים, אני לא יודע אם אתה יודע, הוא צריך לצאת מהחיים, הוא פונה אליהם באופן טבעי, מישהו מסדר את הכל, הקדוש ברוך הוא מבסוט בדברים האלה, למה האמהות היו עקרות? מדוע הם היו עקרות? זה גם מהשגחה אלו, שהוא רוצה ללמד אותנו שגם כשאנשים נמצאים במצבים שלכאורה ייאוש, יש להם מילים, שנות. התפילה ממצבי ייאוש היא מילה גדולה מאוד. היא לא חכמה, אני מתפלל אליך, אני פונה אליך ואני, לא, אני לא, אני יודע שתהיה בסדר. אלא המציאות כזו שאתה היחידי שיכול לעזור. זה מה שנאמר על חזקיהו המלך שגנז ספר רפואות. היו רפואות, כולם היו הולכים לקופת חולים, מתפללים והיו הולכים לרופא, מה שבטוח בטוח. חזקיהו המלך גנז ספר רפואות, פתאום נגמר קופת חולים, בית מרקחת, שום דבר. אנשים חולים, מה עושים במקרה כזה? אין להם מה לעשות, רק לפנות אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גילוי האמונה שריבונו של עולם הוא בלעדי ביכולות שלו, כשהוא רוצה לעזור לחולה, לרופא, אז ועודו לו חכם אמרו, אתה יודע מה, חיזקת את האמונה של עם ישראל, לא שצריך לנהוג בזה היום ככה. זה התפילה, התפילה שאדם, מצד אחד צריך לפעול, צריך לעשות, אבל מצד שני, לבטוח שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתנו, הוא רוצה בתפילתנו, מתהווה לתפילתנו. טוב, אנחנו במגילה פרק ב', כן? הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה זה למפרע? דיינו, יש סדר במגילה, יש התחלה ויש סוף. אבל אם אתה קורא את המגילה בצורה לא מסודרת, זאת אומרת, קורא בהתחלה את הסוף, אחר כך את ההתחלה, זה נקרא למפרע. הקורא את המגילה למפרש, קרא את המאוחר במגילה לפני מה שכתוב בתחילה, לא יצא. מאיפה לומדים את זה? בגמרא לומדים זה ממה שכתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים. מה, למה החיבור הזה בין נזכרים ונעשים? הוגשה זכירה לעשייה. מה עשייה למפרע לו? הרי אי אפשר שיהיה 15 לפני 14. אף זכירה למפרע לו. אז צריך לזכור את זה, כל המגילה, גם המבנה, כתוב מגילת אסתר. מגילה, אסתר זה בדיוק הפוך ממגילה. המילה מגילה מלשון גילוי. המילה אסתר היא מגילה של, ההפך מגילוי, זה אסתר. זה מילה והיא פתוחה, מגילת אסתר. אז הוא אומר, צריך לקרוא את המגילה בצורה מסודרת, מדוע? כי היא מתחילה באסתר, אסתר פנים הכוונה. כל הגזרות, כל הדברים האלה. והסוף זה happy end, זה מגילה, מתגלה שבתוך האסתר פנים הזה היה זה תהליך של בירור שהכל היה לטובה, הכל הסתדר בסופו של דבר. אבל אם אתה קורא את זה למפרע מהסוף להתחלה, זה כמו שאתה לוקח ספר טוב, ספר מתח, ואתה פותח את הדף האחרון, רואה מה קרה בסוף עם כל הגיבורים, הוצאת את כל הטעם מהספר הזה, איפה המתח, נגמר כל... כשקוראים את המגילה, צריך לקרוא אותו בסדר. קודם כל, בשביל להתרשם מגודל הנס, אתה צריך קודם כל לדעת באיפה הם היו. אבל אם מראש אתה יודע שהם יגאלו כבר, אתה אומר, הכל כבר... לכן, אין קוראים אותה למפרע, אלא צריך לקרוא אותה כסדר. כמו בליל הסדר אומרים, בליל הסדר מתחיל בגנות, מסיים בשבח. עבדים היינו, אחר כך ניגע. אי אפשר לקרוא את הליל הסדר מהסוף, כן? מהגאולה אלא, 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 הבנו את הטעם, כל הליל הסדר. אז גם כאן הוא אומר, צריך לקרוא את המגילה כסדר ולא למפרע, לא הפוך. זה דבר אחד. דבר שני, קרא על פה, בלי המגילה, קרא תרגום בלשון תרגום, בכל לשון לא יצא, מדוע? קרא בעל פה, קרא בתרגום, תרגום הכוונה היה תרגום ערמי, ואינו מבינו, זה התנאי. המגילה צריכה להיות מובנת. מי שלא מבין ארמית וקראו לו בארמית, זה לא בסדר. בכל לשון, או בכל לשון חוץ מלשון הקודש, ואינו מבין באותה לשון. אף על פי שהמגילה כתובה בלשון שהוא קורא, לא יצא שנאמר, וימים האלה נזכרים. וכתוב, ככתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. ולמידים בגזרה שווה זכירה זכירה. מה שם בספר, אף כאן בספר, לפיכך. אם קרא על פה לא יצא, ואם קרא תרגום הוא בכל לשון, הוא אילו ואינו מבין אותה לשון, אף על פי שקרא מתוך הכתב לא יצא. אבל קוראים את המגילה ללועזות, ללועזות שפה זרה, לאלה שאינם מבינים לשון הקודש, אלא לשון לעז. ובלעז, בלשון שהם כן מבינים. צריך להבין את התוכן של המגילה. ובלבד שתהיה המגילה שלפניו כתובה בלשון שהוא קורא בה. והלועז ששמע אשורי, זה כבר... האשורי זה הכתב שלנו. הלועז ששמע אשורי, ששמע את האנגל בלשון הקודש, יצא בקריאה זו, אף על פי שאינו מבין שזאת היא המעלה של לשון הקודש, שהיא עושה את פעולתה גם כשאתה לא מבין אותה. יש הרבה אנשים שקוראים תורה ולא מבינים מה הם קוראים. שאלו אותי אם זה טוב או לא טוב. יש כאלה קוראים תהילים, שאל אותם מה קראת? מה זה עשה לך? עשה לי טוב. קוראים בזוהר הקדוש, יש כאלה אומרים שהקריאה בזוהר הקדוש, אפילו שאתה לא מבין מה שאתה קורא, זה מאיר את נשמתך, ראיתי באחד הספרים לכתוב. גם מסוכן קצת הדבר הזה, אבל בכל זאת, זה לשון הקודש, היא מאירה את נשמת האדם גם כשהוא לא מבין, אז זה גם עושה לו, עושה לו תודה. אז לכן הוא אומר, מגילה, שאתה לא מבין את... היום, יושבים כאן בבית הפורים, יושבים כולם, שומעים את המגילה, חלק מהחבר'ה לא מבינים בכלל מה קוראים שם, כי הם לא מבינים עברית. בכל זאת יוצאים מידי חובה. אנחנו במאמר שמלמד אותנו על המנגנון ההגנה שקיים בין עמים, בין תרבויות, בין דתות למיניהם, וגם את שורש ההתנגדות שיש לנו ליהדות, לדת, לתורה, מצד דתות אחרות ושיטות אחרות. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת. כלכלה זה פרנסה, הנאותה לו. זאת אומרת, התרבות, התרבות, החינוך, כל זה מזון לנשמה. זה פרנסה למה. צריך לפרנס את הרוח, רוח האומה. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת נאותה לו, מפרנסת אותו. אמרנו, הרוח שלנו היא רוח אלוקית. כן, לגלות את הרוח הטובה של אלוקים, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. זה לאורך כל הדורות ככה. כל פעם שעם ישראל התרחק מהמסורת, מהדת, מלימוד תורה, זה החליש אותו מאוד. כיום הזה, רואים את זה גם, נכון, זה לא מספיק להיוולד יהודי. צריך גם לאכול אוכל יהודי, לא רק כשר, אלא אוכל לנשמה, כן, אוכל. לא תוכל לפי זה היהדות לסמוך רק על המזון התרבותי הכללי. אי אפשר להגיד רק ללמוד השכלה, נאמר. השכלה זה חשוב, אבל ישמח רק על ההשכלה, שזה המזון התרבותי הכללי, הכלל עולמי. היהדות לא יכולה לסמוך על זה. שאין בקרבו אותם החלקים שגופה הרוחני של האומה נבנה מהם. ומה שבבחינה עיקרית הוא שונה מרוח כל העמים. לא נשלול בזה בשום אופן את אותו הצד האנושי. לא, הרב אומר, לא צריך לשלול את ההשכלה או את הצד הכללי. חס ושלום. שבו הוא שווה לכל האדם. מצידו היא זקוקה גם לכלכלה תרבותית. לצידה הרוחני, ככל המזון הרוחני, אשר לכל האדם במקצוע הזה. אבל כלכול זה, הפרנסה הזאת, לא יפתור אותה ממזונה המיוחד לה. העניין הזה, בדורן הזה ממש קריטי, יש למעשה שלושה זרמים היום, מבחינה חינוכית, מבחינה דתית גם, בעם ישראל. הזרם האחד, הוא זרם ששולל כל יהדות. נדבר בקשת, בקצוות. כל מה שמריח מיהדות, מדברים כאלה, אנחנו אוניברסליים, אנחנו פלורליסטיים, אנחנו כלליים, אנחנו זה. יהדות זה מוקצה מחמת סמוס. ואם עושים את זה רק סתם ככה בשביל להשכלה כלית משהו, אבל לא כיהדות, כתרבות, כדרך חיים משהו. זה מצד שמאל של הקשת. מצד ימין של הקשת יש כאלה, שום השכלה, שום דבר, אנחנו חיים רק את הדלת עמוד של ההלכה, וזה מה שיש, ותו לא. כמו שהגמרא אומרת, מי שאומר, אין לי אלא רק תורה, גם תורה אין לו. זאת אומרת, יש ניתוק מוחלט מכל ההוויה הכללית. כן. והרב, בדרכו המיוחד, אומר, צריך את זה, וצריך את זה. צריך, קודם כל צריך פרנסה לנשמה. היהודית שלנו, דיינו צריכים ללמוד תורה. לראות את זה כמספר אחד, כדבר יותר חשוב לפרנס את נשמת האומה, נשמת כל יהודי ויהודי. אבל לא לבטל, בשום פנים ואופן, לא לבטל את הצד הכללי. הצד הכללי גם הוא חלק מאיתנו. אבל לא יכול להיות תחליף למזון המיוחד שלנו. ואם תראה היהדות שיבוא איזה רוח זר, להעתיק אותה ממקור חייה המיוחדים, ולהטוטה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, כמו שהיום רואים, שאומרים, רק השכלה ותו לא. כל שכן, אם בשלילה תקיפה המכרחת ישלול אותו הרוח את מזונה, יצאו ממש בתקיפות נגד היהדות, נגד תורה, המיוחד להחזיק את רוחה לפרנס את יסוד קיומה, תדע היהדות כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה הפנימי תעמוד על נפשה. היום יש תנועת תשובה. יש תנועת תשובה עממית, אני לא מדבר על מכון מרדורים כאלה, אבל תשובה שאני תורא לא פעם, שאלה ששווים ליהדות, וגם אלה שלא שווים, אבל הם דתיים, הם רואים בהשכלה סכנת תיומית. והם מאשימים, למה עקרתם מאיתנו את ה... את התורה ואת היהדות. זאת אומרת, בעוד הם עומדים מול ויוצרים מנגנוני התקפה, כי אין לך הגנה יותר טובה מאשר התקפה, כנגד ההשכלה, כנגד כל הדברים האלה. והוא אומר, זה דבר אינסטינקטיבי, זה דבר טבעי שהיהדות מגינה על עצמה כנגד אותה מגמה לעקור את היהדות. כן. חס ושלום.